poi no? Ritorno quella da Guan Hong.
Che
Fang Water. Lo Fang Water ne. Che. La Cuba non cercle lì, la Cuba non cercle lì. C'è la Asbara. E c'è הגבורה, ועכשיו אנחנו נוסעים למידות המצרניות לגבורה. המידות המצרניות לגבורה זה כוונה, כשאדם רואה לנגדיו את הגבורה, הוא לא מצליח לקודד אותה מדברים נוספים, שיכולים להיות דומים לה, ולכן גם לא מצליחים לרכוש את הגבורה הזאת בצורה מתוקנת. זאת אומרת, או בגלל הדמיון הדברים הנוספים שתכף נראה, אז אדם אומר, טוב, אז זה לא גבורה, זה דברים אחרים מקולקלים. או בגלל הדמיון, אז הוא כן רוכש את הגבורה, אבל הוא גם רוכש את הדברים האחרים שבעצם מקולקלים, שאותם הוא לא היה אמור להציל את זה לעצמו. אז הנה, בואו נראה עכשיו את המצרניות. וכן, גבורת הנפש שמידי יקרה מאוד מצליחת חוק עם השלבות בין בפרט ובין בכלל. אבל מעטים הם מקונים אותה על תרתה. למה? כדי שהיא גם מצרנית בצורה לכמה מידות רעות. הנה, פה זה המידות המצרניות שקורות. הן מסביבה יש דמיון. כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, נקימה וכיוצא בזה. כן, בוא נחשוב קצת. למה כעס זה איזה... כי מה זה, גבורה אתה אומר, זה סוג של תקיפות. כן, זה משהו של עמדה כזאת. אבל כעס נותן לך איזה חוזק. וזה כועס לי, הריטחה כאילו מתסיסה אותו, נותנת לו איזה תוקף. זה צריך לעשות הפרנה פה. גאווה, טוב, זה כמובן, כמובן למה. כי גבורה זה נוכחות, זה מין אמירה, זה יציבות, זה עמוד שדרה, נכון? עמוד שדרה זה גאווה, אנחנו נותן לך נמציאות בעוד. יש לי עמוד שדרה ככה, אני לא מוותר. מה זאת אומרת אתה לא מוותר, העולם יהיה אדם רך קנה, אבל יהיה קשה כארץ, זה גאווה. טוב, כאילו, זה גם הפרנה שצריך לדעת להפעים, ולא גאווה, כי אני צריך להעמיק להפעים מה זה גאווה ומה זה גבורה, ולדייק. ואז אני אראה שזה היה גאווה וזה היה גבורה. כן, שנאה. נכון, כי גבורה גורמת התנגדות למשהו. יכול להתמודדות עם התנגדות לגבורה. זאת אומרת, נניח שאני צריך גבורה כדי לעשות איזשהו תהליך. כן, יש פה קבוצת אנשים, אני צריך את הגבורה הזאת כדי שיקרה פה משהו. עכשיו אני יודע שהם יתנגדו. אני רוצה שכל האנשים פה יתפזרו כי הם מדברים פה לשון הרע. וזה לא מתאים שידברו לשון הרע. הם מקלקלים, הם מזיקים לעצמם ולאחרים. אז אני עכשיו בא אליהם, אחרי את הגבורה בשביל זה. אני יודע שהם התנגדו, אני אומר, בוא נתחיל את חזור פה את ההפגנה, והאופי מי אתה? זה ממש. יש שנאה, זה עלול להיות שנאה גם. ניצחון, עצמנות כאילו. זה הפעם. עצמנות זה כאילו איזה סוג של להשפיל מישהו, כאילו זה לא באמת זה להשפיל, אבל לא תיארתי את זה נכון. כאילו, אתה מפיל אותו ואתה, כמו באגרוף, באמת, אתה מפיל עם אותו חיים כאלה. בדרך שאתה, הוא למטה, אתה למעלה. אז הגבורה גם יכולה ליצור יחסים בין בני אדם שנראים כאילו משהו כזה. ונקימה, בכלל יצא יותר ברור. עכשיו, הנה, זה המצרניות. אז הוא אומר, מה קורה עם המצרניות? יש שתימצא בין אותם שלא שמו לי באמירת השם, אבל עם שכנותיה הרעות. כן. מי שלא רכש את הגבורה מתוך יראת שמיים, אז הוא רכש את הגבורה, אבל עם כל התופעות לבד. כי לכעס הוא קורא גבורה. לגאווה הוא קורא גבורה, הוא מתלהב מזה, כי זה גבורה, אבל לא, זה גאווה. ובאנשים שנטו שכמה מסבול או ליראה, ולא השתדלו כן, זאת אומרת, הכוונה, הם חיים מתוך יראת שמיים, האנשים הזהירים, ולא השתדלו להם בפרטיות את תקנת מידותיהם, לא עשו את ההבחנות הדקות, לא הבחינו בין הלבין שלא תעשו אותה, וזניחו הכולה. אתם יודעים למה? כי היראת שמיים שלו, אומרת לו, רגע, רגע, מה, זה לא הגבורה, זה מה זה, 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 מה אתה חושב? זה גאווה, זה לא גבורה. אבל אני רוצה את זה. כן, זאת אומרת, כשאין יראת שמיים, אז רוכשים אותה מתוך בלי חוסר תשומת לב ומאמצים גם את הדברים הרעים וקוראים להם גבורה. וכשיש יראת שמיים, אז עוזבים את הכל, כי לא רוצים את הדברים הרעים. חודך ראויה להפריד ולבוא אוכסות מתוך האוכל כל שכונות הרעות ששרונה משמחתה אלא טוב הישר בנן שנברח. קודם כל אתם רואים את רמת האינטליגנציה שנדרשת בשביל לעבודת הדתי. זה צריך להיות באדם מאוד חכם בשביל זה. ודקויות, ודקויות אפילו, זה הבחנות דקות. וזה מבין הדבר השני. אבל מה בעצם אומר פה הרב? תכלס, זה גורם לנו לא להצליח במהלכים האלה של תיקון המידות, כי או שאתה יכול לחשוב שאתה עושה תהליך חיובי, אבל אתה גם מקלקל את עצמך, או שבגלל זה אתה לא תעשה כלום.
אבל
אני מניחים
למידה
מצב שאתה... זה לא
ביחד,
כאילו...
אתה
על כוחך. לכן מה אמרתי לכם? שספר נמצא הרבה יותר. זה הסוגיות. לכן אני לא חושב שלעבודת, עבודה מידותית שתימים, מתאים כל אדם. אני אמרתי לכם, יכול להיות לכם דבר משונה, אבל אני חושב שרוב כחול בני אדם, כולל תלמידי חכמים, עיקר ההתפתחות שלהם תהיה ההתפתחות מתוך החבורה, מתוך הקבוצה. כלומר, אתה תשתייך לקבוצה שיש לה בעיקרון רף גבוה באוויר, וזה, דרך זה אתה תתקדם. כי תמיד יש את הרף הגבוה הזה. זאת אומרת, העבודה הפרטית הזאת, לרוב האנשים יוצאים. או שהם לא חכמים מספיק כדי להבין את הדברים בצורה טובה, או שהם לא מספיק גיבורים, כן? זאת אומרת, עם עוצמות כדי לעבור תהליכים משמעותיים עם עצמם. ולכן, אם אני צריך להמליץ לאדם, אני אמליץ לו ללכת לחיות בסביבה של אנשים איכותיים. קריטי אבל. קריטי. כי זה עיקר ההתפתחות שלו. איכותיים בתורה, ביראת שמיים, זה עיקר ההתפתחות שלו. ואם יבוא בסביבה כזאת, יחיה ברף, בכל מיני רעיונות לסוגיהם למיניהם של פתיחויות, דיפרויות, קשקושציות. זה רעיונות אווירים. ואולי יחידי סגולה זה. זאת אנשים שמצליחים לייצר את העולם שלהם האישי, מכוח עצמם. רוב האנשים זקוקים מאוד לסביבה תומכת, מאוד, מאוד. וההתפתחות שלהם, אני קורא לזה התפתחות של אנרציה. חיים באוויר שמדברים על זה, וזה נמצא באוויר, אתה גם ביישוב, שלכל האנשים זה חשוב. אתה נמצא בקהילה שאתה פוגש כל יום בשחרית, מרחב מרבית האנשים האלה שזה חשוב להם. היום אתה לא יישוב, אתה גר בעיר, לא משנה, זה האנשים שאתה פוגש אותם. או יש להם בכסף, או יש להם בחור, או יש להם בבית מדרש. זה אנשים שיש איזה הנקודות האלה הם חשובות להם, זה ממנף אצלך בתודעה כל הזמן כדבר. אתה יודע, צריך להתפתח. להגיד שאתה תגיע למדרגת חסידות? לא. אבל להגיד שבעזרת השם אתה תהיה די קרוב, ואולי אפילו תגיע לנקיות? כן. גם לנקיות אני חושב שצריך לרכוש את הבאמת, אתה פה, אתה כבר צריך את העמלה אישית. עכשיו תגידי לי, אז רוב האנשים בכלל יגיעו לנקיות, שזה משהו שהם חייבים, הם יחיו מסביבה שלא חפפה שם. ולאט לאט זה יהיה יותר ויותר מסתרק. כי זה באמת מאוד קשה. על דרך זה, רבו המידות שצריכות מסירה, שכל זמן שהן דרוקות זה בזור. לא תביא עין הפרי ברכה. אמנם ישנם כוחות, תראו מה זה אומר, רבו המידות, זה הרבה מידות כאלה. הוא רק הביא דוגמה עכשיו של הגבורה, אחרי הוא הביא דוגמה של הענווה. אבל ישנם כוחות נפשיים שמתמצרים בהרבה צדדים לקרות רעים, ברוב שימושיהם, ישנם שמתמצרים רק במעט העין. בהבחנה בזה, תוריד להורות הדברים שבהם תצא המידה לשירות מבין שכני הרע. כן, זאת אומרת, לא כל דבר יש לו הרבה גבורה, יש לו הרבה מתאבים. הרבה שכנים רעים. אבל לא כל המידות כאלה. כן.
מה שהרב אמר על החברה, זה יכול לעזור עד לרמה שהוא יצליח למסנן את המידות
בינינו? לא.
אז זה רק ייקח אותו לרמה מסוימת שמשם זה...
תראה, חברה איכותית מבחינה רוחנית תגרום לך, נגיד, כמו שאמרתי, יישוב כזה או קהילה כזאת, הם יגרמו לך שאתה תסתובב סביב המקיאות, אתה לא תראה. זה היה התמודדויות, בסך הכל, אתה מתמודד עם אבק לא שמרה, מתמודד עם בעיות של קאט, משהו במקיאות. עם זה אתה תתמודד. באיזשהו שלב גם אתה תתקדם, כי אתה לומד תורה, אתה שם לב לכל מיני דברים, אתה משתפר. אם תחליט לעשות תהליך ממוקד, רק לנקיות כדי לרכוש אותה, אני מנסה לעשות תהליך ממוקד. נגיד, בחור שיהיה בישיבה, אני חושב שמכוח האנרציה, אם הוא השקיע בלימוד תורה וזו המשימה שהייתה לו, הוא יגיע להתלבטויות של הנקיות. הוא יגיע לשם. כי הלימוד תורה החליף אותו. זאת אומרת, אם מטריד אותו למה הוא לא לומד, למה הוא לא קם בזמן, הוא לא מבין, צריך להיות שזה משל בחור בישיבה סביב הלימוד. זה יביא אותו לנקיות, זה יביא אותו לשם. כי הזהירות והזריזות תהיה ממילא. היא תהיה ממילא, כי הוא תעסק בתורה. תעבור את התורה. תראו, לשקוט בתורה כמו ששוקטים בישיבה, כמו שאמורים להיות שוקטים בישיבה. איך אתה נשים? זה לא קורה לבד. איך שבחורים שואלים אותי, אני אומר, אל תתמודד עם שום דבר בתיקון המידות. רק לימוד תורה. זהו, אל תחשוב על כלום. רק לימוד תורה. כי עצם זה שאתה עכשיו תגיע אצלך בלימוד תורה ותצליח, כבר יהיה הרבה כבישה, הרבה זריזור, הרבה ויתור, הרבה גבורה, זה יגיע לך הרבה.
בשביל
להיות הרב כמו גאווה. גאווה לא משתחררים אליה בקלות. גאווה גם בנקיות לא משתחררים אליה בקלות, כמו שאתה תהיה יותר חכם, אתה תדע לא להתגאות בצורה כזאת. כי אני לא כבר יחד אליה. בסדר, זה חלק מחוכמה שתהיה. התורה והידע וההתקדשות שהתורה יוצרת. אני לא מפחד, אני חושב שאחרי כמה זמן, שנתיים, שלוש, הוא ימצא את עצמו מאותגר בנקיות, גם אם הוא לא יתמקד בזהירות הזאת. יכול להיות שהוא לא יהיה מושלם בהם, אבל יהיה לו קל מאוד להשלים אותם, את הזהירות הזאת. האדם ששקול ללמוד תורה, הזהירות והזריזות תהיה נעה יחסית כזאת. הנקיות זה תורה גם. בסדר? הלאה. ענווה היא מידה טובה. כשיודע עניין האהבה הוא מושגה היטב ויודע איך להתנהג בעל הכסה בנפשו. כן, הענווה זה דבר גדול. אבל אם אתה מבין את זה טוב, אתה רואה את זה בהיר, זה הכוונה מושג היטב. כשאתה יודע, אתה משיג היטב ויודע איך להתנהג בעל הכסה בנפשו, כן, זה עוד דבר, כאילו איך לגרום להצליחה להיות כזה. למה, מה הבעיה? והשקפה שהתניתי בשכר מידת אדמה, מידת העיצבה. ואין לי ציורן החיצוני בפרוס זה לזה. יש קשר בין ענווה לבין עיצבה. לא, שהשמחה היא מפזרת את הכוחות הנפשיים. נכון, משמחה גורמת תסיסה. תסיסה של הכוחות, זרימה שלה. והגאווה גם כן מפזרת. אבל גם גאווה מכניסה אנרגיות. נכון, עוצמות. גאווה זה עוצמות. גם השמחה, עוצמות, חיות. אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב. מפזרת הכוונה מעניקה חיות ועוצמה. והגאווה מפזה את הדרך רע. והענווה מקבצת ומיישבת, כי היא ההפך מהגאווה המפזרת, לכן העוצב. גם היצבון הוא מוריד את התסיסה, נכון? היצבון גורם לכינוס. אתה יודע כך מתכנס. עכשיו, בעצם מה עלול להיות טעות? אומר, אתה תגיד אם נתנת בענבה וזה, בעצם אתה יתמלא את הרוח של עצמות. זה לא ענבה. זה רוח של יצבון. זה מה שהוא אומר, שזה על דרכו, זה על דרך רע. וכך, באופן הזה שאמרנו, מידת הענבה הטובה מתמצאת במידת לעשות הרע. כשלא יתלמד בפרטיות, איך להוציא את הטובה כל כך לפועל. אז כשיעלה על ליבו מידת הענווה וירצה להמשיך בציורה וציורה על ידי הכרת קדמות ערכו, הנה עוד נקודה של דמיון. קודם דיברנו על שתי מכנסות, כאילו, מרגיעות את הבסיסה, נקרא לזה ככה. יש עוד נקודה דמיון. ציורה בא על ידי הקטנת הכרת קדמות ערכו, יחסית לשלמות. ומידת העצות גם כן בא על ידי הכרת חסרונותיו, נכון? מה קורה לנו? היצרון. זה שאנחנו נפגשים עם החיסרון והחיסרון הזה ממלא לנו את הנפש. על כן, תבון הלא שתי ביחד והעצבות תערבב ותגדיר כל נועם הענווה וזימה. זאת אומרת, יש הבדל בהרגשה הנפשית, כי ענווה גורמת לנעימות, עצבון גורם לכדורות, גורם לתחושה נעימה. ענווה זה תחושה נעימה. אבל שוב, אנחנו מדברים פה על שתי נקודות דמיון. שמתם לב, כשהוא הרב הסביר את נקודות הדמיון, הוא התייחס לדמיון בחיצוניות שלהם, ודמיון בשכל שעובד מאחרים, כלומר במחשבה שמביאה עליהם. נכון? הדמיון בחיצוניות זה כינוס, זה יחסית אפיזור, שתיים כינוס, יחסית אפיזור. הדמיון במהות, זה הקטנת ערך יחסית לחיסרון. זה קל לעבור בין הקטנת ערך לחיסרון. בטעות. עכשיו, אנחנו אמרנו בזמנו כלל הרבה, אמרתי לכם, תמרתי טובה הרבה דברים. כל הרגשה לא טובה, כל הרגשה לא טובה, זה סימן וסימפטום של חיסרון בנפש. את הנפש מרגישה חיסרון. חלק הרגשות הלא טובות זה האינדיקציות הכי טובות במצב שלנו. כן, זאת אומרת, אם אתה מרגיש משהו, אתה מרגיש לא טוב, כן, בדיוק כמו שהנפש מרגישה את הגוף, היא גם מרגישה את עצמה. כמו שהיא מרגישה את הגוף, נכון? היא קשורה אליו, ברגע שיש איזה משהו בקצה הבוהן, השמאלי של הרגל, בקיר השמאלי של הבוהן יש משהו. מרגיש לא טוב. מרגיש כן. זה חושב תקן. אותו דבר, גם הנפש מרגישה את זה. לכן, כשאתה מרגיש לא טוב, תבדוק למה. ואז זה לא פעם. מה אנחנו עושים כשאנחנו מרגישים לא טוב? צריכים להסיח את הדעת, נכון? למה זה קורה? כמו שיש לנו תחושת כאב פיזי, הוא מטפל בבעל, לוקח מורפין. ומה הוא עשה? הוא פיקה את עצבובי הכאב. זה פתר את הבעיה. אותו דבר. גם כשהנפש מרגישה את עצמה, הוא מרגישה את עצמה. זה מה שהוא מעיר פה, בעצבות יש כתרות שמקלקלת את הנועם שלה. נועם זה תחושה. עם הנבח חשים נעים, עם יצבון חשים גרוע. זו אינדיקציה שחבר לפעמים לך, אתה לא מתבלבל. כן, אותו דבר, עם גאווה גם חשים גרוע. עם גבורה חשים טוב. זו אינדיקציה שחולה לעזור לנו, לזהות, אם יש פה בעיה או לא. אם אדם הוא מרובב, כן, נקרא לזה ככה מבולבל, אז הוא גם לא מצליח לתאר את זה דומה, נניח להרגיש טעם. כשאתה במצב, מצב טוב מבחינה נפשית וגופני, כשנעים לך מאכל, אתה יכול לחוש את כל מלוא דקות הטעמים שלו. כשיש לך איזשהו חולי, או שאתה מסיח את הדעת, אתה לא סבל את כל דקות הטעמים. נכון? אתה לא סבל. לא משנה מה הביאו אותך. אתה לא יכול למלפפון ולאכול מהבטיח ואותו דבר. לא היה משמעותי לך הפער העצום ביניהם. אז אותו דבר גם פה. היכולת ההרגשה הזאת של האם התחושה שלי היא תחושה טובה, או שיש משהו שמערבב אותי ואני לא שם לב לתחושה הלא טובה, זה נקודה, נקודה חשובה להבחין פה בעניין. כן.
יש מידות, יש מצבים בהם האדם גם בדברים שליליים הוא מרגיש טוב. זאת אומרת, רק במדרגות אידיאליות אולי הוא ירגיש גרוע בהם, כמו גאווה. אתה תמיד מרגישים רע בגאווה, אולי מדרגות רציליות.
רק צריך לשים לב, וצריך לשים לב. גאווה יש בה שקר. אתה יודע, כשאדם משקר, הוא מרגיש טוב, מרגיש אותו. הרי זה מה שעושים דרך מכונת אמת, כשאתה בוחן את מערכת העצבים שמגיבה לשקר. כשהכרת, אתה מרגיש לא טוב, אז זה במטר כזאת. גאווה יש בשקר, מרגישים את זה. אתה צריך להיות מודע שיש דבר כזה, שיש בעיה כזאת, שיש בעיה, אם אתה לא מודע, אז הוא ידע להגיד, הנה זה עכשיו זה זה. אבל כשאתה מודע לזה, שיש בעיה כזאת שנקראת גאווה, אתה גם לומד לזהות את התחושות שיוצר.
לצורך העניין לא היה פה שקר, אבל זה לא נכון מוסרית, נגיד, להתרברב באותה נקודה. כאילו, אין שקר, נגיד, עשיתי מעשה טוב, אין שקר באותו עניין.
טוב, אז אני אומר, לדוגמה, כן, יש גאווה שהיא שקר. זו דוגמה, תחושה לא נעימה עם שקר, גורמת לך לחוש שיש פה גאווה. הגאווה הזאת שאתה מדבר היא גם תחושה, אבל היא תחושה של גסות חומרית. זאת אומרת, זה פה כבר צריך להיות יותר עדין, אבל זה לא מדרגה גבוהה. יותר עדין ולחוש כאילו את הגסות שבחיצוניות. החיצוניות זה גסות, זה גס, זה כאילו, מה שם, נפש לי לכם את זה. כל ההחצנה הזאת, תחש, זה כמו, תכף דוגמה. נניח שאדם אוכל בפעולת שחיתות. הוא לא מרגיש לו מבחינה נפשית, לא מבחינה פיזית. כן? זאת אומרת, גם אם הוא לא אכל הרבה, אז זה היה מושחת, כי הוא אכל את הדברים הגסים, הכבדים, הוא טעם את כל ה... אז מה זה התחושה של הגסות? אתה חש בעמיות. בגאווה הזאת של ההחצנה יש תחושה שדומה לתחושה. עכשיו שוב צריך, ברור שאתה צריך להיות חכם כדי להגדיר מה כלול בזה ואיזה הרגשות יכולות להיות הסימפטום של זה. כן, אבל אחרי שאתה, ופה לדוגמה, הרגשה של כעס כולם מבינים, כולם סובלים. כל הסובלים. כעס כולו איזה חימום כזה ואיזה ציסה או אף אחד לא יודעת את זה. כמו שהרגשה של עיצבון, אתה לומד, כאילו לזהות את הקשר בין הדבר השלילי לבין הרגשות שהוא יוצא. אבל זה תמיד, זה כלל, תמיד הוא ייצור הרגשות טובים. זה הדבר שקדוש ברוך הוא יצר אותו. זה כדי לשמור על הבריאות הנפשית שלנו. זה כמו בריאות הגוף, ככה בריאות הנפש. כן.
הרב קודם שנראה זה מתבטא באיזשהו הרגשת.
אז הנה, תכף הוא יסביר את זה במשפט הזה. כי העצבות לא תבוא, ובאמת אף הפיץ לא חוצה אותו דרך אדם, אבל ברור שרשני אותו כל מיני מאוד גדולים. למה? מה הנקודה המהותית המקבילה? כי העצבות לא תבוא כי מכריח למתוא יותר כה אישי מרומם ומורג לגדולות, ולמורת רוחו מוצא לעצמו חסרונות מעצורים, שלא קראו לו, וזה בוודאי מתאים לב הנפש, לא במידת האמת. כן, הרי ממה באה עצבות? העצבות באה מתוך חשיבה כזאת. אני נפגש עם החסרונות של עצבים, בסדר? אני יודע שאני לא כזה ולא כזה ולא כזה. יש לי חיסרון בזה וזה וזה. טוב, מה הבעיה עם זה שיש לך חיסרון? לא, לא יכול להיות. החיסרון הזה זה לא אני. אני נטול חיסרון. זה גורם לעצמי. אני מודע לזה שאני בעל חיסרון, אבל אני רואה את עצמי כמישהו שלא ראוי לחיסרון. זה נועד לגדולות ויצור.
זה גאווה זה.
זה בנוי על מחשבה של גאווה. המחשבה של הגאווה מביאה לעצבות. הוא רק מבחין לא בין הגאווה לענווה, אלא בין העצבות לענווה. כאילו, מה מביא, איזה מחשיבה מביאה לעצבות, איזה מחשיבה מביאה לענווה. אבל הענווה באה אחרי ידיעתו שאין עניינו בעצמו, ראוי לשום גדולה. כלומר, כל נקודת המוצא של העצבות בענווה היא הפוכה לחלוטין. הנקודת המוצא של העצבות, למי יחפוץ המלך ייתן כבוד יותר ממנו? זה נקודת המוצא של העצמות. אבל הענווה זה נקודת המוצא בדיוק הפוכה. ראיתי את זה שאני לא בעצמו ראוי לי של גדולה. עוד גדולה בתורה שתגיד לי חסר שאני כבר חלב. עכשיו, זה לא מספיק שהייתה. צריך לדעת את זה. ודרך אגב להגיע למסקנה הזאת שאין אני לא בעצמו ראוי לי של גדולה. זה חוף מגדולה כדי להבין. כן, כי הוא צריך להבין מה זה עצמו, מה זה זה, בסדר, קיצור, נניח שהוא הבין את כל מה שכתוב פה במשפט הקצר הזה. אז נקודת המוצא מתהפכת. אז, אחרי שאני מבין את זה, יהיה שפל בעיניו וגם בערכו, אבל עצם לא ידע. למה קיבלת את המוצא? שלפני אנחנו מה? הלכי עפר באפר, הלכי תולעת ולא איש, חרפת אדם מחויון. עכשיו צריך להבין, זה לא האמירות האלו, ואנוכי עפר ואפר וכולי, זה לא אמירות צדקניות של מישהו שאומר משפטים שלא עומד מאחריהם. זה תובנה עמוקה. זאת אומרת, זה חלק מזה אחרי ידיעתו שאני אומר. זה לא שבאמת לאמץ משפטים מאוד מלהיבים את דמיון הענווה. זה אחרי ידיעה, כלומר, אברהם אבינו שאומר, אנוכי עפר ואפר. שמשה רבינו ואמרו, ואנחנו מה? כי תלינו עליהם לאחר השם, אנחנו מה? הרבי תולד ולא איש, זה תובנות עמוקות ביחס למהות החיים, למשמעות של המציאות שלנו. אומר הרב, אחרי שאתה תובנה, זה גודלת המוצא, עכשיו, כשאתם אומרים, יש פה איזה חצי גרם, וואו. אני מאוד שמח, חצי גרם. איך זה הגיע אליי, חצי גרם? איך הכזית מוח הזה בסוף הגיע אליי? מאוד יפה. הוא לא ידע את זה, אבל נסמך בנעד כל. הוא מעט הטוב אשר נמצא בעצמו לדעת להשם חסדו עליו. כן, וגם מזדרז לקרוא פה עוד הרבה מעלות חמודות. שכיוון שרואה שאם יהיה טוב בלתי ראו נמצא זה דבר חייה חסד שבוע לקיון, אז נספיק הרבה יותר טוב, זה לא שחות מהם. זה מגדיל את המוטיבה, זה מעצים את האמון שלך ביכולת שלך לקבל יותר, כי גם את מה שיש לך אתה לא מבין את זה הגיע. כמו שזה הגיע בלי שאני מבין את זה יכול להיות דבר השם שלו. יהיו עוד דברים שאני לא מבין את זה. אני אזכה להגיע אליי. עכשיו, זו תפיסה שלמה של האני וברוך הוא. המילים האלה, שהוא אמר פה, ידיעתו גם עצמו ראוי לשום גדולה, זו תפיסה עמוקה של האני, של המשמעות, של העניות, של הישות. כן, של מה זה, מה זה אנחנו, מה זה המציאות שלנו, מה אנו החיינו. זה מתחיל מתובנות מאוד עמוקות, אבל הן מהפכות את תקודת המצב. אגב, התובנות האלה יכולות, לא יכולות להיות קבוע בנפש, על פי עדות החמחל, רק אחרי סוף הסרט שלנו. יכול להיות שיש לי צנוצי ענווה כאלה, אבל הכל כאלה. זה לא יתקבל בכלל, רק אחרי תעבוד כל השאר. בסדר, אלו הדברים. אז אנחנו רק נסכם, אני לא רוצה להתחיל את המשפטים הבאים. אבל זה לא השאלה פה רק לסכם את אשר דיברנו. עיקר העניין, דיברנו על, על שלוש נקודות. דיברנו על המצרניות, שהיא יכולה לגרום להעצמת הרע או לחידלון. אתה לא טוב אם זה זה, אז אני לא רוצה את זה. אתה לא שם לב עבור. דיברנו על מה שאנחנו דרך במשפט של כתב שמר, על ההרגשות הטובות הנפשיות. שצריך לדעת לשים לב לתחושות הנפשיות הלא טובות שמתלוות. כשהנפש חשה את התכונות התמידות הרעות. זה ההבחנות שאנחנו מדברים עליהן. והנקודה השלישית, מה שדיברנו, על הדמיון והשוני בין הענווה ליצרון, אני אחזור. אני אחזור על התכונות של הענווה ועל היצרון. אז כך, בענווה זה מתחיל מתפיסה, כן, של העני באופן כזה, של אנחנו מה וכל דבר. כל מה שיש לך זה רק איזשהו משהו ש... הוא מאוד קצת, אבל ברוך השם שיש, אנחנו זה נותן תחושה מאוד נעימה, הדבר הזה. זה גורם להבנה של הערך שלך הקטן יחסית לשלמות, וזה גורם לכינוס, לא לפיזור כמו הגאווה. זה מפרימה כזאת, ברנלין כזאת של גאווה. זה השקטה. זה תעודת הזוי של הענווה. תעודת הזוי של היצרון זה בא כתוצאה ממפגש של החיסרון, מנקודת מוצא ש... מה פתאום שיהיה לי חיסרון? כאילו נקודת מוצא הפוכה, כאילו אני שלמות, כאילו יש לי חיסרון. זה, בעומק של זה, זה מביא לעצמת החיסרון תחושת היצרון, שתחושה לא נעימה, וגם כן כינוס הכוחות. בסדר? אלו הם דברים.
כינוס הכוחות זה גאווה זה כינוס הכוחות?
גאווה? לא.
זה היה, מה זה? כינוס
הכוחות זה היצרון.
היצרון, לא יודע.
היצרון שהוא הפוך מן השמחה.
זה לא נעשה. זה לא נעשה.